הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש.
היי, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש. הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת. פודקאסט היחידה. בואו נתחיל. שלום ותודה שהצטרפתם אליי לפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש, ואנחנו נמצאים כאן לתת לכם את המידע לגבי הצבא, חיילים שבגיוס, כאלה שעוד לפני גיוס, חיילי מילואים, כל שאלה שיש לכם אנחנו פה. והיום אני נמצאת עם סגן אלוף אראל גורן, ראש מנהל כוח אדם טכנולוגי ואקדמי בצה"ל.
נכון, בקיצור ראש מנטה.
ראש מנטה, יותר קל. קודם כל תודה שהגעת.
שמח להיות פה.
אני אשמח קצת שאנחנו נדבר על נושא שמעסיק הרבה מאוד מלשבים שמגיעים אלינו, ובכלל אני חושבת מתעסקים עם זה המון, כל העניין של התעודה האקדמית. נדבר גם קצת על המסלול של האקדמיזציה, מה התנאים להתקבל לזה. יש גם המון דברים, אני חושבת, שחושבים שהם נכונים והם בעצם לא נכונים, כמו שדיברנו קודם, ואנחנו גם נדבר עליהם. אז קודם כל באמת תדבר קצת על המסלול של התעודה האקדמית.
אז מסלול העתודה האקדמית קודם כל באמת אחד המסלולים הוותיקים בצהל, קיים כבר משנות ה-50, בן גורן כתב, אנחנו רוצים את המוכשרים ביותר שיהיו באקדמיה וישפיעו על החקר ועל המדע, ובאמת המסלול עבר הרבה מאוד תהפוכות. כיום בעצם זה מסלול שקוראים לו כטייטל עתודה אקדמית, בפועל מדובר על מסלול שתחתיו יש 40 מקצועות שונים, בעיקר מקצועות הנדסה ומדעים מדויקים, אבל יש גם מקצועות רפואה, משפטים, כלכלה ועוד כמה מקצועות נוספים, שבעצם המטרה היא שאנחנו מאתרים אוכלוסייה איכותית, אוכלוסייה שגם יש לה נתוני קצונה וגם יש לה את הקבילות האקדמית, וגם אנחנו עושים מיון אישיותי ועושים עוד כל מיני תהליכים, כדי באמת לאתר את האוכלוסייה הזאת, שבסוף אנחנו מאתרים אותם, מחיילים אותם, מוציאים אותם לתחיית שירות כדי שהם בעצם ילכו לאקדמיה וללמוד את התארים הרלוונטיים, ובמהלך הלימודים אנחנו כמובן מלווים אותם, אקדמית, אישית, חברתית, כלכלית, ובסוף הלימודים המטרה היא שבעצם הם יחזרו לשירות, יתחילו בעצם את השירות הצבאי שלהם במקצוע שהם למדו, ובעצם עושים שירות חובה ושירות קבע במקצועות שהם עשו, ואני חושב שגם אחד הדברים שמייחדים את המסלול הזה מכל מסלול טכנולוגי ואו פרופסיונלי בצהל, שגם זה מסלול שמהווה את שדרת הפיקוד הטכנולוגית והפרופסיונלית של צהל. כראיה, תראי ברוב היחידות הטכנולוגיות או המקצועיות, עומדים בראשם התודעים והתודעיות, ובאמת אחד הנתונים שדעתי תמיד מדהימים אנשים, ש-25% מהסגני אלופים ומעלה בצהל, הם מאוכלוסיית הקצונה האקדמית, התודעים או האקדמיזטורים, שזה נתון לדעתי פשוט מדהים. אז בגלל זה גם מפה החשיבות של המסלול הזה לצהל, ואגב לכל מערכת הביטחון, כי אנחנו לא רק משבצים לצהל, אלא לכל מערכת הביטחון.
כן, זה בהחלט מסלול חשוב, כמוני יודעת כעתודאית לשעבר, ויש משהו, הייתי אומרת, אבל אני נכנסתי למסלול של התעודה לפני קרוב ל-30 שנה, וזה משהו שלדעתי לא השתנה עד היום, שבעצם קורה הרבה פעמים, שעד הרגע הממש אחרון, כאילו לפעמים שבועות ספורים לפני תחילת הלימודים האקדמיים באוניברסיטה כזו או אחרת, עדיין לא יודעים אם המלשב התקבל לעתודה, לא התקבל לעתודה, יכול פתאום שבוע, שבועיים לפני תחילת הלימודים, שמעתי גם על מקרים שקצת אחרי, אני זוכרת שאני קיבלתי הודעה שבועיים או שלושה לפני שהתחילו הלימודים באוניברסיטה, על, על כך שהוא התקבל או התקבלה או לא התקבלו. למה?
אז קודם כל זה מדהים שאמרת את זה ושאת חושבת שזה עד היום. אני קודם כל גם עתודאי, גילוי נאות, והעתודאי זה לכל החיים שתדעי, זה לא לשעבר. אבל כשנכנסתי לתפקיד לפני 3.5 שנים, אמרתי, רגע, מצטיין באמצע י"ב, התזה שלי אמרה, הוא כנראה מצטיין גם בסוף י"ב. אבל מה באמת הייתה הבעיה? זה שנתנו ודאות לפרט מאוד מאוחר. למה? כי עד שתעודת הבגרות וציוני הבגרות מגיעים ממשרד החינוך למוסדות, עד שהמוסדות שולחים לנו פידבק, עד שאנחנו מחליטים, אוקיי, אחרי כל הפידבקים, את מי אנחנו מקבלים, זה לוקח זמן וזה נעשה ממש אוחר לכל עונת המיון, מה שגורם באמת, כמו שאת אומרת, גם לי זה קרה, ששבועיים לפני פתיחת לימודים, את יודעת את התשובות לעתודה. ואז בעצם התחלנו להקדים את כל התהליכים. קודם כל, אפילו ברמה של פתיחת שאלון ההרשמה, מנובמבר הקדמנו ליולי. את התחלת המיונים האישיותיים הקדמנו מאפריל לדצמבר. אבל הבוננזה זה שבעצם לקחנו אגב התודעי להנדסת נתונים, ואמרנו לו, בוא תחקור לנו, מה יהיה ציון הבגרות על פי ניבוי, על פי מה שנקרא דאטה סיינס, של נגיד מירי רוצה להתמיין למסלול, מה הציונים שלך עד אמצע י"ב, ועל פי הציונים שלך עד אמצע י"ב, מה יהיו הציונים שלך בסוף כיתה י"ב. ואז עשינו מודל ניבוי סופר מדויק, הנגשנו אותו לאוניברסיטאות, הם התלהבו מזה מאוד, ובעצם על פי זה עשינו קבלות על תנאי, והצלחנו להקדים את הוודאות לפרט בכמה חודשים, וגם לנו זה מייצר ודאות כמערכת, לדעת, אוקיי, מה מצבנו, איפה אנחנו במצב יותר טוב, פחות טוב. ואז ככה הקדמנו בעצם את הקבלות בצורה משמעותית, ובגלל זה היום התשובות הן הרבה יותר מוקדם. אני אקח אותך הלאה.
יש עדיין מקרים, אני חייבת לציין.
עדיין יש מקדים?
יש עדיין מקרים שאני פשוט, אני חיה את זה בשטח, יש עדיין מקרים שבאמת מקבלים תשובות
כן.
יחסית מאוחר. זה כאלה שמה, שהיו על תנאי, זה כאלה
היו כאלה שיכול להיות שהבגרויות שלהם היו באמצע י"ב, לא מספיקות כדי לקבל עליהם החלטה חיובית. אז הם בינתיים היו על הולד, אנחנו לא מבטרים עליהם, הפוך, אנחנו באים לקראתם. אנחנו אומרים, אנחנו עדיין רוצים שתתמיינו, וכנראה בסוף י"ב שיפרו משמעותית את הציונים, שכבר היה באמת תשובה חיובית, רק בשלב מאוחר, אחרי שיש את כל הציונים של סוף י"ב, כדי לקבל להם את ההחלטה. אבל זה בא ממקום של ההפך, אני לא רוצה לוותר עליך, אבל עדיין אין לי תשובה חיובית מהמוסד האקדמי עליך, אז ברגע שיהיה לי, אני אתן לך את התשובה. אז נכון, היו גם כאלה, אבל ל-70-80% הקדמנו, ואנחנו ממש בתחילת המודל, המודל הזה הוא גם כל הזמן אנחנו לומדים אותו, ומשפרים אותו, ואני מקווה שככל שיעבור הזמן, נגיע ל-90% שקיבלו ודאות כבר באזור חודש יולי-אוגוסט, ותמיד יהיו את 10% שבסוף הם קיבלו את התשובות, כי
כן.
יש כאלה, יש להם לצערי עיכוב בבגרות בגלל חשד להעתקה, למרות שהוא לא באמת בכך העתיק, אבל יש חשד, זה אומר שהאוניברסיטה עדיין יכולה לתת עליו נגיד תשובה, אז היא מחכה, היא רואה, עושים בירור עם התיכון, ולפעמים זה לוקח קצת זמן, אנחנו מבחינתנו שומרים להם את המקום, זה מה שחשוב לי להגיד, שדווקא הפוך, מי שהתקבל נגיד השנה מאוחר, אז הוא יודע ששמרתי לו מקום, כי למרות שהוא הגיע מאוד מאוחר, התשובות עליו עדיין היה לו את המקום הזה.
כן, קודם כל זה נשמע מודל מדהים, ויש לכם כל כך הרבה מוחות טובים של עתודאים שאפשר לעשות עוד הרבה דברים. ומה קורה באמת במקרים כאלה של שבוע, שבועיים לפני, מקבל תשובה, אחרי שכבר הוא נרשם לאוניברסיטה, שילם מרישום, קיבל אישור שהוא התקבל מהאוניברסיטה, ושבוע, שבועיים לפני, אומרים לו, מצטערים, אתה לא יכול. ואז אין לו אפילו את הזמן לערער, אין לו את הזמן לעשות עם זה משהו, כי הלימודים מתחילים עוד שנייה. מה עושים?
אז בסוף, מההתחלה, אנחנו אומרים, הכל על השולחן, מה שנקרא, כל כנס, כל דבר, זה תהליך המיון, אוקיי? זאת אומרת, ככה עובד האקדמיה. האקדמיה עובד ככה, החוק אגב דורש שיהיה תעודת זכאות לבגרות. ככה החוק דורש. ובעצם, אנחנו יש מכלול שיקולים שהוא לא רק נתון ברשותנו, ולכן אנחנו אומרים שני דברים. אחד, שבמסלול העתודה ניתן להתמיין במקביל לכל מסלול אחר. למה? בגלל באמת שאם יש מצב, שנגיד התמיינת לעוד מסלול שהוא לא עתודה ולעתודה, וקיבלת תשובה בספטמבר, שבסוף לא התקבלת, נשמר לך עדיין המקום ליעד השני שהתמיינת אליו, שזה דבר סופר חשוב.
זה, רגע, אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת, כי זה מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים, באמת, החשיבה בציבור, אני גם נתקלת בזה הרבה, שברגע שאתה מתמיין לעתודה, נחסמים לך מיונים אחרים, לא מקבלים אותך בגלל שרואים שאתה מתמיין, במיוחד ליחידות נחשבות, יחידות כמו מודיעין ויחידות טכנולוגיות כאלה או אחרות, שאני מניחה שזה כתוצאה מדברים שקרו בשטח והיו. אז זאת נקודה מאוד מאוד חשובה מה שאתה אומר.
המדיניות של צה"ל, של אכ"א, היא כזאת שמתמיינים במקביל, וברגע שהיא מתקבלת, יש תשובות מהתעודה ומהמסלול השני, מתקשר גורם מטעם המיטב, ואומר, התקבלת מירי לזה או לזה, תחליטי מה את רוצה, ומה שאת בוחרת מקובל על כולנו. פשוט וככה. ואם יש מקומות, אם יש מישהו שאמרו לו משהו אחר על ידי יחידה כזאת או אחרת, אני מציע שיפנה למיטב, יגיד שזה קרה, כי המדיניות שלנו בתוך אכ"א היא בדיוק כמו שאמרתי.
כן, כי באמת אני שמעתי על מקרים שהם, לא יודעת אם אמרו באופן מפורש, אבל שנוצר הרושם או שלא קיבלו אותם למיון כזה או אחר בגלל שהם מתמיינים לעתודה, או שמראש לא נתנו להם אפשרויות של מיונים בגלל העניין הזה.
אז זה לא משהו ש... אני לא מכיר שזה קורה, אולי שמעתי איזה מקרה אחד, שתיים, אבל גם לא לקבל מיון, אלא יכול להיות שיש כאלה ששאלו אותם בזמן המיון, האם אתה מתמיין לעתודה שגם זה לא בסדר, אבל אין מצב שאתה לא תקבל מיון בגלל זה, או שלא תקבלי מיון. וזה דבר שבאמת חשוב להגיד אותו, והוא מאוד מאוד משמעותי. בסוף, מכיוון שהמסלול הזה הוא לא סתם מסלול טכנולוגי, הוא גם שדרת הפיקוד ומסלול קצונה, הוא גם בראש מדרג השיבוץ בצהל, יחד עם טייס, ויש לזה סיבה בגלל החשיבות של המסלול הזה למערכת הביטחון.
הבנתי. עכשיו, עד כמה פרופיל חוסם את העניין של התעודה? אני מדברת גם משני הכיוונים, לצורך העניין, כאלה שיש להם פרופיל 97-82, ומתאימים ליחידות לוחמה לחיר, וגם נדבר על הצד השני, כאלה שיש להם פרופיל יותר נמוך, עם לצורך העניין, נגיד סעיף נפשי, אבל... הם כן נמצאים בתפקוד מאוד גבוה, תפקוד אקדמי מאוד גבוה ויכולות, ועדיין התאימו להם איזשהו סעיף נפשי, אולי זה גם יכול לקרות בגלל משהו שהיה 5 ו-6 שנים קודם, ודבק בהם הסעיף, למרות שאין שום בעיה תפקודית. אז בוא תדבר על שתי הקצוות, איך זה משפיע ואיך זה חוסם, לא חוסם.
אז בשתי הקצוות אני אתן את אותה תשובה שצריך לזכור קודם כל, שמדובר במסלול קצונה אקדמית. זאת אומרת, הוא לא רק אקדמי, הוא גם קצונה. הרבה פעמים פונים אליי, אומרים לי, למה אתה עושה מיון אישיותי? מה? זה ילדים 750 פסיכומטרי, אבל זה לא רק זה. בסוף אני צריך להסתכל עליו איך הוא הולך להיות קצין, איך הוא הולך להיות ראש צוות, איך הוא הולך להיות בעתיד אולי אפילו ראש מדור. זאת אומרת, יש כאן גם את ההיבט האישי הזה. למה אני אומר את זה? א', מהצד של הפרופיל הנפשי, אז כן, יש סעיפים נפשיים שפוסלים מסלולי קצונה, ואם רוצים, כמו שאמרת, ואני כל הזמן אומר את זה להורים שפונים אליי, או מלשבים שפונים, אם יש מישהו שחושב שהסעיף הנפשי לא מייצג באמת את מה שהמצב הנוכחי שלו, הוא צריך לפנות לא אליי, הוא צריך לפנות למיטב, ויש גורם שבודק סעיפים, סעיפי ליקוי כאלה או אחרים, ואז מבטלים את הסעיפי ליקוי האלה. זה מהצד הקיצון שאמרת. מהצד הקיצון השני שאמרת, פרופילי 97, לאור זה שהתעודה הוא מסלול קצונה אקדמית, אז כיום מתאפשר גם לבעלי פרופיל, מה שנקרא פרופיל לחימה, להתמיין למסלול העתודה לאור זה, שזה בעצם מסלול קצונה אקדמית, עם חתימה לקבע, עם באמת, עם חשיבות מאוד מאוד גדולה. כן, אני אשים פה איזושהי כוכבית. אחד, בסוף אנחנו נמצאים בתקופה סופר רגישה, ואנחנו בשלהי או תוך כדי תקופה שנתיים של מלחמה, ויכול להיות שמדיניות יכולה להשתנות, אבל נכון להיום, בעלי פרופיל קרבי גם התמיינו והתקבלו לעתודה אקדמית, ממש כן. נכון לעכשיו.
שיש למעשה אבל עדיפות לכאלה שיש להם פרופיל יותר נמוך. לצורך העניין, אם עכשיו יש לך שני מקומות אחרונים לעתודה באותו מקצוע, ואחד עם פרופיל 97 ואחד עם פרופיל 64, רפואי לצורך העניין, לא נפשי, אז אני מניחה אז ש...
זה תלוי במקצועות, זה תלוי בביקושים, בסוף זה באמת אירוע מאוד מאוד רגיש, בסוף צורכי הצבא הם גדולים, והשמיכה היא לפעמים קצרה, או בדרך כלל קצרה, ובגלל זה באמת צריך לראות איפה באמת אתה גם מייצר באמת את האיזונים האלה, וכמובן למשל אנחנו מאוד מאוד רוצים לעודד גם, אנחנו למשל בעתודה מאוד רוצים לעודד גיוון, מאוד לעודד גיוון, רוצים לעודד יותר נשים, רוצים לעודד יותר פריפריה, רוצים לעודד באמת יותר אוכלוסיות ייחודיות, בני מיעוטים, וכן, גם לזה אנחנו שמים לזה איזשהו משקל, לא משקל מכריע, כן. אבל משקל מסוים, בתהליך קבלת ההחלטות, כי גם זה מייצר ארגון בריא יותר.
לצורך העניין, אפליה מתקנת, אתה בעצם אומר.
אנחנו אומרים שאנחנו שמים לב גם לדברים האלה, אנחנו שמים גם לדברים האלה, כדי לבוא ולראות באמת איך לתת הזדמנות לכל אחד. בסוף את הרף כניסה כולם צריכים לעבור, אוקיי? כולם צריכים לעבור את הרף כניסה, אבל כן יש חשיבות, ועוסקים בזה עכשיו רבות ביקב, באמת גם לסיפור של שילוב כל האוכלוסיות בתת ייצוג, שהן יהיו מיוצגות ביחסם, לייצג כמה שיותר גיוון, וכמו שראש אק אוהב להגיד, הפסיפס, לייצר פסיפס אנושי.
כן, של החברה הישראלית גם בתוך כן, צהל.
נכון.
אני רוצה בכל זאת כן להתעכב רגע על העניין של הפרופיל הנפשי. נכון, גורמי בריאות הנפש אמונים על זה, והם עושים את הבדיקות שלהם ומחליטים. אבל למעשה יש פה חסימה מראש, עוד לפני שניתנה הזדמנות בכלל לעבור תהליך של המיון. יכול להיות שמדובר באדם שבסדר, מותאם לו פרופיל נפשי כזה או אחר בגלל איזושהי בעיה, זה עדיין לא אומר שהוא לא יכול ללמוד לתואר, זה לא, עדיין לא אומר שהוא לא יכול להיות קצין בצהל, כי יש גם מקרים הפוכים שבן אדם מתמיין לעתודה ואחר כך הותאם לו פרופיל נפשי. ובעצם הוא כבר התחיל ללמוד, הוא טעם לו פרופיל נפשי, הוא ממשיך את המסלול שלו, כי צורך העניין נגיד סיים את רוב הלימודים, והוא ישמש כעתודאי קצין בצהל, לעומת מישהו אחר שמלכתחילה אפילו לא נתנו לו את ההזדמנות להתמיין. למה לא מאפשרים לפחות את ההזדמנות הזאת? ואז שיהיו נתונים בשטח להחליט.
אז שוב, בסוף יש גורמי מקצוע, שאני לא מחליף אותם, גורמי מיון, רפואיים שקובעים לכל מקצוע בצבא, לא רק לעתודה, קובעים בסוף רשימה של סעיפים, ובתוכם גם סעיפים פוסלים. בסוף בתוך המסלול הזה, ובעוד הרבה מסלולים, ובמיוחד במסלולי קצונה, יש סעיפים פוסלים. אם יש סעיף פוסל, אני לא יכול להחריג את זה. כן, יש גורמים מקצוע שיכולים להחריג את זה. זה שונה מאוד ממישהו שלא היה לו סעיף פוסל, ועבר 4 שנים, 3 שנים של לימודים, ו... בפתאום או לא פתאום מבקש התאמה של פרופיל נפשי או רפואי, אגב לא רק נפשי, יש כאלה מבקשים התאמות פרופיל רפואי לקראת סוף הלימודים, וגם פה לא בסמכותי לקבוע בעצם מה יהיה איתו. יש גורם מקצועי, הוא בא ובוחן את זה ואומר האם למרות הסעיף הזה, בגלל שהוא כבר לקראת סוף הלימודים, זה לא באותו, זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול בין מישהו שאתה קובע אם אתה מכניס אותו לא, לבין מישהו שכבר נמצא והוא רגע לפני הסוף ועכשיו אתה מחליט, ושוב, זו החלטה לא שלי, זו החלטה של גורם מקצועי, ולכן אני משתדל באמת לסמוך על הגורמי מקצוע, ולהגיד לטוב ולרע, כמו שאתה מדבר לחיילים שלי, יש את הרופא, אם הרופא נתן לכם יום מחלה, אני לא מתווכח, ואותו דבר, אם הוא לא נתן לכם יום מחלה, אני גם לא מתווכח.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש, עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
נדבר רגע על המסלול של האקדמיזציה, שהוא קצת שונה ודומה, זה כאלה שהתחילו ללמוד לתואר ראשון בכיתה י' א', נכון? בצורך העניין דוחים להם את הגיוס בשנה כדי שהם יסיימו את הלימודים, ואז הם אמורים לשרת כקצינים.
אמורים, מתמיינים בעצם למסלול אקדמיזציה. קודם כל, זה דבר מדהים בעיניי, כי אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד משמעותית בבני נוער מדהימים, דור מדהים של חבר'ה שרוצים לאתגר את עצמם, ותוך כדי תיכון רוצים גם לעשות תארים אקדמיים, וזה משהו שרק עולה ועולה. בעצם יש איזשהו מודל למול מיטב, אפילו לא למולנו, של במידה וסיימת חצי תואר עד סוף כיתה י' ב', את יכולה לקבל דחיית גיוס של שנה כדי להשלים את התואר, לא משנה כל תואר, גם אם זה תואר, שהוא לא רלוונטי למה שאני צריך בעולם הקצונה האקדמית. ובמידה ולמדתם תואר 4 שנתי בהנדסה, לא משנה, אפשר לקבל גם 2 שנים דחיית גיוס, אני לא אכנס עכשיו לכל הביץ אנד בייץ, אבל בגדול יש דחיית גיוס, ואז בשנה האחרונה, אם זה תואר רלוונטי בעצם, ויש נתוני קצונה, זה מגיע בעצם אלינו, אנחנו מקבלים את הנתונים ממיטב, ואנחנו ממיינים אותם לתפקידי קצונה אקדמית, שזה אותם תפקידים שהתודעים עושים. אנחנו רואים בזה עלייה מאוד מאוד משמעותית, אנחנו ממש אוטוטו מתחילים את עונת המיון של מי שעתיד לסיים את התואר עד סוף 26, ואז בעצם אנחנו מיינים אותם כבר, הם עושים כאילו את החלק כבר הסופי של העתודאים, ישר מגיעים לחלק האחרון של להתמיין לכל החילות הרלוונטיים, ואז אנחנו גם משבצים אותם, והם עושים בדיוק את אותם תפקידים, ומקבלים את הזכויות של, של, כמו של עתודאים, בעצם כמערך קצונה אקדמית. אנחנו רואים בזה גדילה מאוד משמעותית, אנחנו רואים בזה גדילה בעולם העולים, הרבה מאוד עולים אקדמיים שאנחנו מאתרים דרך אקדמיזציה, וזה אירוע משמעותי, נראה לי ברמה אפילו הלאומית, כאילו פתאום אנחנו רואים כל כך הרבה כאלה שמגיעים עם תארים, זה תופעה מעניינת מאוד.
כן, זה לגמרי מבורך, אבל בעצם לצורך העניין הם אמורים לעשות שירות יותר קצר מהתודעי רגיל מבחינת תקופת הקבע שהם חותמים, נכון?
הם עושים בעצם שנתיים של התחייבות לקבע, כן יש לא מעט אחוז שגם בעצם ממשיכים מעבר, אבל כן ההתחייבות שלהם יותר פחותה. צריך גם להגיד בסוד דבר, אנחנו לא היינו חלק לטוב ולרע, לא היינו חלק מבחירת התואר, לא היינו חלק מהתמיכה האקדמית והתמיכה הכלכלית, זאת אומרת אנחנו בעצם תפסנו את מה שנקרא בסוף התואר, ולכן גם מוחלט שבעצם שתקופת ההתחייבות היא תהיה שונה.
כן, הם למעשה לא עוברים את התהליך מיון שהתודעים רגילים עוברים, הם לצורך העניין, כמו שאמרת, הנתונים היבשים, אם הם כבר השלימו 50% מהתואר.
הם כן עוברים, בסוף כאילו יש להם גם את הנתוני קצונה שהם נדרשים.
רק מבחינת נתוני קצונה, אבל אני מתכוונת לא עוברים את כל המסלול מבחינת הנתוני קבלה האחרים, כי הם כבר, יש להם כבר את החצי
מהתואר. נכון, יש להם כבר בעצם כבר אקדמיה שהם נמצאים בה, ויש להם בעצם את ה... הם כבר לא בחצי תואר, הם כבר, מי שאני ממיינו כבר נמצא לקראת סיום התואר שלו, אז זאת אומרת אנחנו יודעים שיש להם תואר, אנחנו יודעים שזה, ואגב היתרון בזה זה שמי שבעצם הוא נמצא במסלול, כאילו כפוטנציאל אקדמיזציה, אז גם פה הוא מתמיין במקביל לכל דבר אחר. אם יש...
זה לא חוסם לו.
אם יש יחידה שרוצה אותו לאקדמיזציה מעולה, ואם לא, אז גם בסדר, אתה תלך למסלול אחר.
הוא במקביל יכול להמשיך ולהתמיין לתפקידים אחרים, ואז לבחור, גם אם הוא לצורך העניין נגיש בקשה להיכלל באקדמיזציה, הוא יכול במקביל להמשיך להתמיין, ויכול לבחור בסוף לאן הוא מעדיף ללכת.
נכון.
זו נקודה שהיא מאוד חשובה.
נכון.
יש עוד אוכלוסיות שאתם מטפלים בהן מעבר... או שזה רק האקדמיים לתואר?
אז אנחנו בעצם אחראים גם על האקדמיזטורים, גם על התודעים. אני כן אגיד מה זה אומר להיות אחראים, אוקיי? כי זה גם אירוע משמעותי. אחד כמובן, בשלב, תמיד הולכים למקום של האיתור, לאתר אותם כמלשאבים וללוות אותם ולשווק. ואגב, אני אגיד שגם בזה, זאת אומרת, עברנו עם עצמנו הרבה מאוד תמורות, אם זה להיות נוכחים יותר בדיגיטל, ולהיות יותר בשטח, ולהיכנס לכיתות... נקרא לזה, לכיתות המדעיות בתוך התיכונים, ולייצר רול מודלינג, וראינו את זה במיוחד באוכלוסיות בתת ייצוג, כמה רול מודלינג זה משמעותי, ובאמת באמת לייצר יותר ויותר ככה אדוות ואדוות ואדוות, אבל זה לא הדבר הכי חשוב. כי אתם מסתכלים עליך, על כמה הכנסת בשער הכניסה, אני תמיד אומר, זה החלק הקל. אבל איך אתה מוציא אותם אחרי זה לשירות אחרי 4 שנים של לימודים? ופה בעצם אני חושב שהכנסנו תהליך מאוד מאוד אינטנסיבי של... אם פעם, שאני הייתי בלימודים, אמרו לי, אראל, תתמודד. כאילו, זרקו אותי למים, תתמודד. מה שנקרא, בסוף הלימודים, תצא אקדמאי ותתחיל את השירות. היום אנחנו נותנים שיעורי עזר, תגבורים, מרתונים לפני מבחנים, אפילו תמיכה נפשית במקרה הצורך, למרות שכביכול הוא מטופל בקהילה, הוא לא חייל, אבל אנחנו מבינים את החשיבות, אנחנו רוצים לייצר יותר פרסונליזציה, אנחנו, יש לנו בכל מקצוע גם רפרנט מקצועי, שהרפרנטים האלה מייצרים גם מפגשים מקצועיים, לייצר מה שנקרא גילדה של נגיד כל מי שעומד להנסת חשמל, מביאים אותם ביחד לאיזשהו מיטאפ כזה. אנחנו עושים להם הכנות לקראת הרעיונות, מביאים להם מדריכים, אנחנו, ואגב, ועוד אנחנו רוצים עוד יותר, אנחנו רוצים יותר חברתי, יותר ליווי, יותר זה, ואנחנו מבינים שבמיוחד בדור הזה זה סופר משמעותי. בסוף אתה צעיר, אתה מה שנקרא צעיר בלימודים, מבוגר בשירות, ואנחנו מבינים נכון. את זה. אז אנחנו גם רוצים, אנחנו מלווים עכשיו הרבה יותר בהיבט האישי, חברתי, וגם הכלכלי, אבל גם בהיבט, וגם לאחר מכן בשירות. גם בשירות, אנחנו עשינו הרבה מאוד התאמות כדי ללוות גם בשירות. להגיד, רגע, זה לא שפתאום אבא ואמא העבירו אתכם מעלה, גם עכשיו הקמנו בעצם מדור שאחרי גם על התודעים בשירות ברמה המתכלית, לוודא לעשות הכשרות מתכליות, לוודא שהזכויות שלהם נשמרות, גם החובות שלהם, אבל גם הזכויות שלהם, לוודא שהם מועסקים במקצוע, וזה נראה לי השלם שכאילו שאת אומרת על מה אנחנו אחראים, אז אני אומר, האחריות היא זה לא רק כמה אני מכניס, זה כמה, זה איך אני מייצר איכות וכמות, גם בכניסה, גם במשפח, אבל גם בשירות, אנחנו אוטוטו רוצים להיכנס כבר ב-2026, לא רק בזה, בכמה אני משמר, לאחר שהם סיימו את ההתחייבות שלהם, כמה אנחנו מצליחים לשמר אותם, כמה אנחנו מייצרים לייצר מעבריות בתוך הצבא, כי אנחנו יודעים כמה זה קשה לשמר כוח אדם כזה איכותי. וגם פה אנחנו מתחילים, מתחילים להיכנס, כבאמת כאחריות מרחיבה.
אז זה נקודה מאוד חשובה מה שאתה אומר, כל הליווי הזה שעוד מתחיל עוד מהלימודים, אני חושבת שיש הרבה שזה יכול להכריע את הכף עבורם, אם הם יצליחו לעמוד בזה. חד משמעית,
אני מכיר כל כך הרבה שהם אמרו לי, אם רק היית תופס אותי רגע לפני שאני, מה שנקרא בצוק, אז אני לא הייתי נושר, ואמרתי, אז למה אנחנו לא שם? אז אנחנו שם הרבה יותר שם.
ועד כמה אתם מקפידים לצורך העניין? אני יודעת שיש למשל אחת הדרישות כדי להיות משובצים במקצוע כשחוזרים לשירות, שאמורים בעצם לסיים את התואר, או לפחות חלק מאוד גדול מהתואר, אני חושבת שזה 75%, משהו כזה, כתנאי. עד כמה אתם מקפידים על זה?
אז אנחנו, קודם כל, אנחנו מקפידים גם על ממוצע ציונים, וגם על סיום התואר. כן, אנחנו יכולים להחזיר, אנחנו רשאים להחזיר לשירות, גם אם לא סיימו את התואר באופן מלא, אבל אני אגיד, בסוף, אני כל מה אני אומר את זה, אני לא אחראי על שולחנות, אני אחראי על אנשים. ובסוף באנשים יש תמיד מורכבות, אז יש אחד שהממוצע שלו קצת פחות מ-75, אבל אני רואה איך הוא יתאמץ לעלות ולהשתפר, אני לא הולך להדיח אותו. יש מישהו שהוא אומר לי, תקשיב, אני רוצה לסיים את התואר 100%, רק תוסיף לי עוד סמסטר לפני שאני חוזר לשירות, ואנחנו שוקלים גם את זה, ואנחנו בוחנים כל מקרה לגופו, ואנחנו רואים את המוטיבציות, ורואים מה הסיבה לבקשה, אבל בסוף יכולה להיות סיטואציה שהחזרנו מישהו, שלא סיימו, או מישהי עתודאי, שלא סיימו את כל ה-100% תואר, לרוב הם מגיעים ליחידות, הם מסיימים את התואר תוך כדי שמתחילים את השירות הצבאי, בסוף אל תשאיר שגם מפקדים שלהם עתודאים, והם יודעים בדיוק מה זה להיות עתודאי. בוא נגיד ככה, אני לא פגשתי, יכול להיות שזה קיים, ואני לא פגשתי עתודאי שלפחות בשירות חובה, אם לא בקבע הראשוני שלו, כבר סיים לפחות תואר שני אחד. אם לא כבר תואר שני, או דוקטורט, או, זאת אומרת, אז זה נראה לי משהו שדווקא נשא שהוא פורטה שלנו. הסיפור של כאילו האקדמיה, גם בתוך השירות.
אז אם יש מקרים אחרים, אתה אומר שזה כאילו בחריג וזה לא...
שמי, בסוף צריך לשמור על סטנדרט מסוים, ואני לא מתבייש להגיד את זה. מצד שני, אני כן בוחן כל מקרה לגופו, כדי לראות שאני לא חותך קר, שאני לא חותך קר, במיוחד מישהו ש... לא יודע, התאמץ 3-4 שנים, והממוצע שלו ירד מ-75, אז אני לא חותך קר טוב, ביי. אני רוצה רגע לראות, להבין, לעזור, אולי לחבר אותו לחונך, אולי הוא צריך יותר תמיכה, אולי... ולראות.
כן, לפעמים זה גם קורה לכיוון ההפוך. אתה יודע, יש כאלה שמתחילים ולומדים את התואר, ועוברים 50% מהתואר, ומבינים שהם לא רוצים, לא רואה, בכל זאת מקבלים החלטה בגיל מאוד נכון. מאוד צעיר, להמשיך וללמוד, ולפעמים גם זו החלטה לאו דווקא להמשיך את החיים באותו מסלול ובתואר הספציפי הזה. וגם מצבים כאלה קורים, כבר עבר יותר מ-50%, ואז יש נקודה מסוימת שהיא נקודת אל חזור לצורך העניין, ומצד אחד הוא לא השלים את התואר וגם לא את רוב התואר, ומצד שני הוא מחויב...
זה לא נקודת אל חזור. אז גם פה אני אפתיע אותך.
אוקיי,
לא
נקודה,
הוא סיים 50% מהתואר, החליט שלא מתאים לו להיות במסלול, והיא החליטו לי שזה לא מתאים להם להיות במסלול העתודה, בסוף, בזמן הלימודים, יש לנו לא מעט כאלה שזה קורה, אנחנו מנסים לצמצם את זה, הם בעצם עוזבים את המסלול, מחזירים את המנקים שהם קיבלו, כי בסוף הם לא המשיכו במסלול, נשמע לי סופר לגיטימי, מגיעים לקצין במיטב לשיבוץ מחדש, בהתאם לצורכי צהל, ואז יש בעצם קצין מיון, בא ומסתכל, רואה יכולות, רואה פה, רואה שם, רואה זה, ומחליט לגבי המשך השירות. אני דווקא, זאת אומרת, בהקשר הזה, אני מרגיש שזה מנועל היטב, ובאמת, ובסוף, עזבת, הכל טוב, רק פשוט תשובץ מחדש, בהתאם לצורכי צהל.
עד איזה נקודה זה אפשרי?
זה
50%, 60%, 70%, עד מתי?
זה אפשרי עד הרגע שבעצם, מהרגע שבעצם בשנה האחרונה מקבלים את השיבוץ לחילות, כבר אז זה, כבר אנחנו פה לא אוטומטית מאפשרים לעזוב, אלא בעצם אנחנו בוחנים את, בוחנים את המקרה. בוחנים את המקרה, האם יש באמת עילה בעצם לעזוב, שוב, זה, בגלל זה אני אומר, זה מאוד מאוד, לא, זה לא שחור ולבן. אתה רואה את המקרה, אתה רואה את הסיבה, אתה רואה, יש כאלה, עבר עליהם דברים בזמן התואר, באמת, אין, הם לא מסוגלים לעשות שירות תקין. אז אנחנו, או, מה זה שירות תקין? שירות, יכול להיות שהם יכולים לעשות שירות תקין, אבל לא שירות כקצינים אקדמיים עם כל המורכבות, המעמסה, ו, אז יכול להיות, ויכול להיות כאלה ש, לא יודע, היו כאלה שאני, שאנחנו הרגשנו ש, מה זאת אומרת, אתה כבר, סיימת כבר 80% מהתואר, הגעת לרגע האחרון, פתאום אתה עושה את החור הפנה, כבר יש יחידה שמחכה לך ש, שצריכה אותך עכשיו, צהל צריך אותך עכשיו עם היכולות שלך, אתה, אין, אתה חוזר, אתה חוזר, גם אם אתה כרגע חושב שברגע האחרון אתה נזכרת שלא, זה לא, אבל יש כל כך הרבה זמן לפני, בסוף, באמת באמת, רוב הנשר הוא שנה ראשונה שנייה. אוקיי, שאנחנו אגב מנסים להקדים את זה לשנה הראשונה. לא, של, מה שלא מתאים, בדרך כלל זה לא מתאים, אם זה מהסיבות הנכונות, אתה רואה את זה בהתחלה, מתאים לי, לא מתאים, ואז באמת, הכל טוב דרך צלחה, אני פרט כידידים, לא כועסים.
נראה לי ש, שהמאזינים שלנו השכילו מאוד מה, מהשיחה שלי איתך היום, יש הרבה, הרבה דברים שמיתוסים כאלה ש, שאתה הפרחת אותם, ונתת לנו עוד קצת מידע על המסלול הזה שהוא חשוב, ואני מאוד מודה לך.
תודה רבה, ואני ממליץ, יש לנו עכשיו כנסים ואירועים, ואנחנו מביאים לשם תודעים, ומקבלים שם מידע רשמי, ויש לנו מידע באתר, ובאתר מתגייסים, וחוברות התודעה, והכל, קחו את הכל המידע מה, מה שנקרא, מהגורמים הרשמיים, ולא מגורמים לא רשמיים, וגם בפייסבוק, ובאינסטגרם שלנו, ובטיק טוק שלנו, ו, וככה לא, לא יהיו שאלות ולא יהיו ספקות. תודה שהזמנת אותי.
נהדר, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה שהייתם איתנו בפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אנחנו נמצאים פה כדי לעזור לכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו, להמשיך ולעקוב ולהזין בספוטיפיי, ביוטיוב, באתר של 103 FM, ובכל הפלטפורמות, ואם יש לכם שאלות, בקשות, צריכים איזושהי עזרה, אז אנחנו פה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש, ונתראה בפרק הבא.
היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. הפודקאסטים של 103 FM.